שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קי"ג במסכת צווחים באתר sinai.org.il. השיעור היום יהיה 13 דקות. אנחנו מתחילים בתחילת הגמרא בעמוד א' ונלמד עד השורה האחרונה בעמוד ב'. אתמול בחלק הראשון של המשנה ראינו אוסף של סוגי קורבנות או חלקי קורבנות ומצבים שונים שבהם אין את החיוב של עבודה בחוץ. חילקנו את המקרים לחמישה סעיפים, היום בגמרא נדבר על הסעיף הראשון. בסעיף הראשון יש דברים שהם נראים כמו קורבנות, אבל באמת בכלל לא מקריבים אותם במקדש, וממילא לא שייך בהם האיסור של עבודה בחוץ, הכוונה לשריפת פרה אדומה ולזריקת שעיר המשתלח. בשני אלו, גם אם הוא שרף לא במקום הנכון, או שבמקום לזרוק את השעיר הוא הקריב אותו, הוא לא עובר על הלאו של עבודה בחוץ. היום נדבר על שני הדברים האלה, בעיקר נתמקד בפרה אדומה, בסוף נראה קצת על השעיר. אז לגבי פרה אדומה, הגמרא שואלת כך, כשאמרנו במשנה שאם שרפו פרה אדומה שלא במקום שלה, אז הוא לא עובר על האיסור של עבודה בחוץ, זה מניח שבאמת לפרה אדומה באמת יש מקום מאוד מסוים ששם צריך לשרוף אותה, ואם לא שרפו אותה שם אז היא פסולה, אבל כאמור הוא לא עובר על האיסור של עבודה בחוץ. אז עכשיו צריך לברר מה זה אותו מקום שאם שרפו אותה מחוץ לאותו מקום אז היא פסולה. אז לזה הגמרא מביאה שתי תשובות, ועל שתי התשובות האלו נדבר כמעט עד סוף השיעור. התשובה הראשונה זה של ריש לקיש, והוא אומר שהמקום, הכוונה היא למקום שבדקו אותו שאין שם טומאה מתחת. כלומר שאם שרפו במקום שלא בדקו אז באמת הפרה פסולה, אבל כאמור מי שעושה את זה לא עובר על האיסור של עבודה בחוץ. זה ריש לקיש, לעומת זאת רבי יוחנן אומר שאין חשש כזה שסתם יהיה איזשהו מת מתחת לאיזה מקום. בארץ ישראל כשקוברים מציינים את הקבר, ולכן רבי יוחנן מביא הסבר אחר. והוא אומר שהמקום של הפרה האדומה, הכוונה היא מחוץ לירושלים, ואם שרפו בתוך ירושלים אז באמת היא פסולה, אבל הוא לא עובר על האיסור של חוץ למקומו. אז אלה שני הסברים, עוד פעם ריש לקיש אומר שצריך מקום בדוק, רבי יוחנן אומר שצריך מקום שהוא חוץ לירושלים. אז זה הבסיס של הסוגיה, ועכשיו על זה נראה שני דיונים, הדיון השני יהיה מאוד ארוך. הדיון הראשון מתחיל בשורה הרביעית מתחילת הגמרא, וכאן שואלת הגמרא על רבי יוחנן, למה רבי יוחנן אמר שהמקום זה מקום כזה כללי? הרי לפי רבי יוחנן יש מקום עוד יותר מדויק, כי הרי לפי רבי יוחנן חייבים לשרוף את הפרה מול פתח אוהל מועד, כמו שלפי כולם גם מזים את הדם מול פתח אוהל מועד. אז למה רבי יוחנן לא אמר את זה? עונה הגמרא כי הפסול שרבי יוחנן מדבר עליו הוא יותר מחודש, כי מילא לומר שאם מזיזים ימינה או שמאלה זה יכול לפסול, אבל לומר שגם אם יתקרבו לכיוון ירושלים גם זה פוסל, זה יותר חידוש, ולכן רבי יוחנן העדיף להשתמש בזה. עד כאן עיקר הדיון הראשון. בסוגריים נעיר שהשאלה האם צריך לשרוף מול פתח אוהל מועד זה באמת מחלוקת אמוראים. רבי יוחנן אמר שחייבים, ואם לא עשו זה פוסל, הוא לומד את זה בהיקש מהזעה לשריפה. רב הושעיה אומר שזה לא פוסל כי כתוב על פרשה ישרוף, והוא דורש פרשה, הכוונה היא למקום שבו פרשה נשמתה, כלומר שהיא מתה. כלומר אומר רב הושעיה שאפשר לשרוף אותה בכל מקום שבו היא מתה, לא חייבים דווקא מול פתח אוהל מועד, אבל גם הוא מודה שאת ההזעה כן עושים מול פתח אוהל מועד. אז זה היה בסוגריים, בכל אופן עד כאן הדיון הראשון לגבי למה רבי יוחנן לא השתמש בתירוץ האחר ששרפו אותה שלא מול פתח אוהל מועד. הדיון השני מתחיל במילים אמר מר ממש באמצע עמוד א', והוא ייקח אותנו כמעט עד סוף עמוד ב'. הדיון כאן זה להבין את מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, שכמו שאמרנו ריש לקיש חושש שיש טומאת מת מתחת לכל מקום, לכן צריך לבדוק. רבי יוחנן אומר שכל ארץ ישראל בדוקה ולא צריך לחשוש. עכשיו על המחלוקת הזאת נראה עכשיו ארבעה דיונים. הדיון הראשון זה מאוד קצר, השאלה היא מה עומד בבסיס המחלוקת. אז כנראה שמה שברור לפי כולם, גם לרבי יוחנן, זה שאין סתם גופות שקבורות בכל מקום, אלא אם יש קבר אז מציינים אותו. כל החשש של ריש לקיש זה ממתי מבול, כלומר שהיה מבול גם בארץ ישראל, ואז ממילא כמובן שהיו הרבה גופות ועצמות, ואת העצמות אלו אף אחד לא ציין, והן יכולות להיות קבורות בכל מקום, ולכן ריש לקיש חושש. זה דעת ריש לקיש, רבי יוחנן חולק עליו מציאותית, ואומר שבכלל לא היה מבול בארץ ישראל, וממילא אין ממה לחשוש. לפי זה יוצא שהמחלוקת היא מציאותית, ריש לקיש אומר שהיה מבול גם בארץ ישראל, רבי יוחנן אומר שלא היה מבול בארץ ישראל. עד כאן הדיון הראשון. הדיון השני זה של רב נחמן בר יצחק, הוא אומר שיש לזה מקור בפסוקים, וששניהם דרשו את אותו פסוק ביחזקאל. ביחזקאל כ"ב כתוב, והי דבר השם אליי לאמור, בן אדם אמור לה, כלומר לארץ ישראל, את ארץ לא מתוארה היא, לא גושמה ביום זעם. אז יש פה שני חלקים בפסוק, חלק ראשון, את ארץ לא מתוארה היא, חלק שני, זה לא גושמה ביום זעם. והמחלוקת בין ריש לקיש לרבי יוחנן זה איזה חלק מהפסוק לקרוא רגיל, ואיזה חלק לקרוא בתמיהה. כלומר, ריש לקיש אומר שכן היה מבול וממילא הארץ לא תאורה, אז הוא אומר שהתמיהה היא בסוף, כלומר את ההתחלה הוא קורא רגיל, את ארץ לא מתוארה, ולמה את לא מתוארה? כי הרי לא גושמה ביום זעם, מה לא ירד עלייך המבול? ירד המבול, לכן את לא תאורה. זה ריש לקיש, רבי יוחנן לעומת זאת שם את התמיהה בהתחלת הפסוק. כלומר, שהוא קורא, את ארץ לא מתוארה, את כן מתוארה, ולמה את כן מתוארה? שהרי לא גושמה ביום זעם, כלומר עלייך לא היה מבול. זה הפסוק שלפי רב נחמן בר יצחק, רבי יוחנן וריש לקיש לקיש נחלקו. נזכיר רק עוד פעם אחת את המחלוקת שזה יישב לנו טוב בראש. לפי ריש לקיש היה מבול וממילא יש חשש טומאה. לפי רבי יוחנן לא היה מבול וממילא אין חשש טומאה. בכל אופן עד כאן הדיון השני. הדיון השלישי מתחיל בשליש התחתון של עמוד א', הוא הדיון הכי ארוך היום, וכאן נראה ארבע קושיות לכאן ולכאן, את כל הקושיות נצליח לתרץ. הקושיה הראשונה היא קושיה על רבי יוחנן, הגמרא שואלת מברייתא שמתארת איך היו מגדלים כהנים תינוקים שמאז שהם נולדו יהיו במקום שאי אפשר שיהיה שם טומאה, וכך כשהם הגיעו לגיל 8 הם אלו שישבו את המים בשביל מי החטאת. עכשיו ברור שהתהליך הזה היה חומרה מיוחדת, כי הרי גם הכהן הגדול עצמו שנכנס ביום כיפור לא דורשים שיגדל במקום שבו אי אפשר שיהיה טומאה, אבל בכל אופן הנחת היסוד של התהליך הזה זה שיש חשש לטומאת מת בקרקע של ארץ ישראל, אז זה ראיה לריש לקיש. אומר רבי יוחנן, כאן זה חומרה מיוחדת שחזל תקנו, אבל זה לא אומר שצריך גם להחמיר בפרה אדומה ששרפו אותה במקום שלא בדוק. עד כאן הקושייה הראשונה. בקושייה השנייה וגם בהמשך בקושייה השלישית יש שתי גרסאות האם זה קושייה על רבי יוחנן או על ריש לקיש. הקושייה היא מברייתא שמספרת שפעם מצאו עצמות של מת בתוך בית המקדש עצמו, וכשראו את זה נבהלו, חששו שאולי יש עצמות מת בכל ירושלים, ורצו לגזור טומאה על כל ירושלים. ואז אמר להם רבי יהושע, מה פתאום, לא בושה היא לנו שנגזור טומאה על עיר אבותינו? איה מתי מבול, איה מתי נבוכדנצר. זה המשפט שאמר רבי יהושע, והכוונה שלו הייתה, הרי מתו פה הרבה אנשים במבול, בנבוכדנצר, בעוד אירועים, והרי את העצמות שלהם אנחנו לא רואים מפוזרים בכל העיר, אלא כנראה שבאופן כללי לא צריך לחשוש, וזה שמצאנו עצם זה משהו חד פעמי, לא נגזור בגלל זה על כל העיר. אז זאת הברייתא, ועכשיו צריך להבין למה באמת לא נשארו עצמות מהמבול ומנבוכדנצר. אז בזה במהלך הסוגיה הגמרא מביאה שתי הבנות, אחת לטובת רבי יוחנן נקרא לזה הבנה א', ואחת לטובת ריש לקיש נקרא לזה הבנה ב'. אז לפי רבי יוחנן יש שתי סיבות נפרדות למה אין עצמות, מהמבול אין עצמות כי פשוט לא היה מבול בארץ ישראל, ומנבוכדנצר אין עצמות כי פשוט פינו את כל העצמות, זה לפי רבי יוחנן. לפי ריש לקיש כן היה מבול בארץ ישראל, והסיבה לשתיהם היא זהה, כלומר גם את העצמות של המבול וגם את העצמות מנבוכדנצר פשוט פינו ולכן אין עצמות. אלה שתי הבנות, ועכשיו לפי זה נראה שתי גרסאות מי הקשה כאן על מי. לפי הגרסה הראשונה זה רבי יוחנן שהקשה על ריש לקיש, כלומר שהוא הבין כמו הבנה א' שפשוט לא היה מבול ואת כל שאר העצמות שהיו בהיסטוריה פינו וממילא אין ממה לחשוש בארץ ישראל, וענה לו ריש לקיש כמו הבנה ב', כלומר שבאמת כן היה מבול וגם הוא מסכים שפינו את כל העצמות בהיסטוריה, אבל את העצמות של המבול פינו רק מירושלים ולא מחוץ לירושלים, וממילא בהר הזיתים ששם שורפים את הפרה, כיוון שזה מחוץ לירושלים, שם לא פינו את עצמות המבול, ולכן שם כן צריך לחשוש לפי ריש לקיש. זאת הגרסה הראשונה. הגרסה השנייה זה בשורה השנייה בעמוד ב', כאן ריש לקיש הוא זה שמקשה על רבי יוחנן. ריש לקיש אומר, הרי יותר סביר שרבי יהושע התכוון כמו הבנה שלי, כלומר שכשהוא אמר שאין מה לחשוש מעצמות של המבול ושל נבוכדנצר, סביר שהוא התכוון שמאותה סיבה אין מה לחשוש. כלומר שכמו שבנבוכדנצר הסיבה שלא צריך לחשוש זה כי פינו אותם, אז גם המבול כן היה מבול, אלה שפינו אותם. אז זאת ראיה לטובת ריש לקיש, אבל עונה רבי יוחנן, לא נכון, הקדאיתא והקדאיתא לכל אחד יש סיבה אחרת, המבול פשוט לא היה בארץ ישראל, ועצמות מנבוכדנצר פינו אותם מכל ארץ ישראל, עד כאן הדיון על הקושייה השלישית. עכשיו רק נדגיש בסוגריים שגם ריש לקיש לא חושש לעצמות אחרות, גם לא לעצמות מנבוכדנצר לגבי שריפת הפרה, כי גם הוא מסכים שהעצמות לאורך כל ההיסטוריה היו דואגים לפנות או לסמן. כל החשש שלו זה רק מעצמות מהמבול, שבזה הוא אמר שבאמת בירושלים דאגו לפנות, אבל מחוץ לירושלים לא דאגו לפנות. הקושייה השלישית היא בשורה החמישית בעמוד ב', והיא מהפסוק שנאמר במבול בבראשית זין, כל אשר נשמת רוח חיים באפיו, מכל אשר בחרבה מתו. מה הפסוק הזה אומר? אז גם כאן יש שתי גרסאות, מי כאן מקשה על מי. לפי הגרסה הראשונה זה לטובת ריש לקיש, כי מבינים מהפסוק שמכל אשר בחרבה מתו, כלומר אין שום מקום בעולם, גם לא בארץ ישראל, שלא היה שם מבול. זאת הגרסה הראשונה, ועונה רבי יוחנן שבאמת מתו גם בארץ ישראל, אבל הם לא מתו מהמבול, כי לא היה שם מבול, אלא הם מתו מהחום, כי כמו שאמר רב חיסדה, המים של המבול היו רותחים וזה השפיע אפילו עד ארץ ישראל. עכשיו בסוגריים נראה שלמרות שהם מתו שם, רבי יוחנן לא חושש לעצמות, כי כיוון שלא היה מבול, כנראה שהעצמות לא שקעו מתחת לאדמה, וממילא לזה לא חששו כי כבר פינו אותם. וממילא לזה לא חוששים כי כבר פינו אותם במהלך ההיסטוריה. זה הגרסה הראשונה על הקושייה השלישית. הגרסה השנייה זה שזה רבי יוחנן שהקשה על ריש לקיש, הוא אומר, הרי כתוב מכל אשר בחרבה מתו. חרבה, הכוונה היא מקום שאין מים, אז זה לפי שיטתי שבארץ ישראל באמת לא היה מים, ובכל זאת מתו מהחום. זאת הקושייה על ריש לקיש, ועונה ריש לקיש, הכוונה כאן לא שזה נשאר חרבה, אלא כל מקום שהיה חרבה, בסוף לא נשאר חרבה, כי היה שם מבול, כולל ארץ ישראל. ולמה בכל זאת התורה קוראת לזה חרבה? בשביל ללמד שרק בעלי החיים ובני אדם שהיו על החרבה, הם נהנשו, אבל הדגים שבים, הם לא נהנשו במבול. עד כאן הקושייה השלישית. הקושייה הרביעית והאחרונה היא בערך בשליש העליון של עמוד א', הפעם הקושייה היא רק על ריש לקיש. שואלת הגמרא, הרי יש לנו מסורת שהיה בעל חיים שנקרא ראם, והראם הזה היה בעל חיים עצום. רבא בר חנה מספר שהוא ראה גור של ראמים שהיה בגודל של הר תבור, ולפי אותה מסורת הראם שרד את המבול, והרי ברור שהוא לא יכול להיכנס לתיבת נוח, אז איך הוא שרד? אז לפי רבי יוחנן זה לא בעיה, הוא פשוט היה בארץ ישראל ששם לא היה מים. ולמרות שכמו שאמרנו היה שם חום עצום, אומר התוספות, כיוון שהוא היה חזק וגדול הוא שרד את החום. אבל לפי ריש לקיש לא היה שום מקום בלי מים, איך הראם שרד? עונה הגמרא שבאמת הוא היה בתוך המים, אבל את האף שלו הוא הכניס לתוך התיבה וכך הוא נשם, וקשרו לו את הקרניים לתיבה בשביל שהוא לא יתנתק מהתיבה, וכך הוא שרד את המבול. ולמרות שאמרנו מקודם שהמים היו רותחים, היה נס שהמים ליד התיבה לא היו רותחים, הראיה שהזפת של התיבה לא נשרפה, וגם שכך אוג מלך הבשן עשה. הרי המדרש אומר שגם אוג מלך הבשן נצמד לתיבה ונוח היה מוציא לו כל יום קצת אוכל, אז מזה שגם הוא לא נשרף, כנראה שסביב התיבה לא היה מים רותחים, וכך גם הראם עשה וכך הוא שרד, עד כאן הקושייה הרביעית והאחרונה. בזה סיימנו את הדיון השלישי על מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, ראינו ארבע קושיות לכאן ולכאן ואת כולם תרצנו. עכשיו הדיון הרביעי והאחרון, זה נמצא בשליש התחתון של עמוד ב', שואלת הגמרא שאלה על ריש לקיש, גם לשיטתך שכן היה מבול בארץ ישראל, הרי חז"ל אומרים שכל המים והעצמות נאספו לבבל, לכן קוראים לבבל מצולה, ששם נצטללו, או שקוראים לשנער, ששם ננערו מתי מבול, אז למה אתה חושש לעצמות בארץ ישראל, הרי הכל זרם לבבל? עונה הגמרא, נכון שהרוב זרם לבבל, אבל מן הסתם נדבקו פה ושם עצמות בתית שלא זרמו ולכן חוששים. עכשיו בהקשר לזה הגמרא מביאה גם את רבמי שאומר שמי שאוכל מאפר בבל זה כאילו שהוא אוכל את בשר אבותיו או שהוא אוכל שקצים ורמסים, כי לתוך בבל זרמו כל העצמות של האנשים ושל בעלי החיים. ובדרך אגב, כיוון שהזכרנו את השם שנער, אז הגמרא מביאה עוד הסבר לשם שנער שהיא מנערת את עשיריה. כלומר שהעשירות בבבל לא נשארת במשפחה אחת יותר משתי דורות, כי הם לא נותנים שם צדקה לעניים ולכן אין ברכה בעשירות. בזה הגענו לנקודתיים, 10 שורות לפני סוף עמוד ב', סיימנו את החלק הראשון של השיעור לגבי פרה אדומה, נחזור על זה עוד פעם בסוף השיעור. עכשיו מה שנשאר לנו זה קטע קצר ופשוט לגבי שעיר המשתלח. כאמור, גם לגבי שעיר המשתלח אמרנו שלא שייך אצלו האיסור של עבודה חוץ למקומו, אבל הגמרא מראה שיש הבדל בסיבה למה זה לא שייך בין המשנה שלנו לבין ברייתא. עכשיו גם המשנה וגם הברייתא לומדות מאותו פסוק, אבל הן מדגישות חלקים אחרים בפסוק. הפסוק הוא ואל פתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן להשם. המשנה לומדת מכאן שכל שלא ראוי לבוא לאוהל מועד אז הוא לא שייך באיסור, ממילא שעיר המשתלח לא שייך באיסור. לעומת זאת הברייתא אומרת ששעיר המשתלח דווקא כן ראוי לבוא לאוהל מועד, ולכן אי אפשר לדייק מהתחלת הפסוק אלא צריך להביא גם את המשך הפסוק. כלומר ואל פתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן להשם, כיוון ששעיר המשתלח הוא לא מיועד לקורבן להשם אז הוא לא שייך באיסור של עבודה בחוץ. אז ממילא שואלת הגמרא למה המשנה שלנו אומרת ששעיר המשתלח לא ראוי לבוא לאוהל מועד, ואילו הברייתא אומרת שהוא כן ראוי ולכן צריך לדייק מהמשך הפסוק. עונה הגמרא, באמת שעיר המשתלח כן ראוי לבוא לאוהל מועד, כי הרי צריך לעשות שם את ההגרלה וגם צריך להתוודות עליו, אלא שהמשנה שלנו דיברה על מצב שהקריבו אותו בחוץ אחרי שכבר עשו את כל זה, ובאמת עכשיו הוא כבר לא ראוי לבוא לאוהל מועד, ואילו הברייתא דיברה שעשו את זה לפני ההגרלה או לפני הווידוי, שאז הוא עדיין כן ראוי לבוא לאוהל מועד, ולכן היו צריכים לדייק מהמשך הפסוק שהוא לא מיועד לקורבן. עד כאן החלק השני של השיעור לגבי שעיר המשתלח. בזה הגענו ממש לשורה האחרונה בעמוד ב', נחזור על מה שראינו היום. לגבי שריפת פרה אדומה אמרנו שלא שייך אצלה הדין של חוץ למקומו, אז ניסינו להבין מה זה אותו מקום שממנו לא שייך הדין של חוץ למקומו. ריש לקיש אמר שהכוונה היא למקום שהוא בדוק מטומאה, רבי יוחנן אמר שהכוונה היא מחוץ לירושלים ולא בתוך ירושלים. על זה ראינו שני דיונים, דיון אחד למה רבי יוחנן לא אמר שהכוונה היא למקום שהוא מול פתח ההיכל, ענתה הגמרא כי לומר שגם אם הוא הכניס לתוך ירושלים זה פסול זה עוד יותר חידוש. הדיון השני היה להבין את מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, שכאמור ריש לקיש חושש לעצמות באדמה ורבי יוחנן לא חושש. על המחלוקת הזאת ראינו 4 דיונים. הסברנו שהמחלוקת תלויה בשאלה אם היה מבול בארץ ישראל, לפי ריש לקיש כן, לפי רבי יוחנן לא. רב נחמן בר יצחק אמר ששניהם דרשו את אותו פסוק ביחזקאל, את ארץ לא מתוארה היא לא גושמה ביום זעם. ריש לקיש שם את התמיהה בסוף, רבי יוחנן שם את התמיהה בהתחלה. אחר כך ראינו 4 קושיות לכאן ולכאן. קושיה ראשונה על רבי יוחנן, למה דאגו שאת הכהנים יגדלו במקום שהם לא יכולים להתאמה, ענינו שזה רק חומרה מיוחדת בפרה אדומה. קושיה שנייה זה ממה שרבי יהושע אמר כשמצאו עצמות במקדש, איה מתי מבול, איה מתי נבוכדנצר. כאן ראינו 2 גרסאות, מי הקשה על מי. קושיה שלישית, כתוב מכל אשר בחרבה מתו, גם כאן ראינו 2 גרסאות, מי הקשה על מי. וקושיה רביעית על ריש לקיש, איך הראם שרד, ואמרנו שהוא נצמד לתיבה והכניס את האף. אחר כך לסיום הסוגיה הזאת שאלנו גם לפי ריש לקיש שכן היה מבול בארץ ישראל, הרי הכל זרם לבבל, וענינו שבכל זאת מן הסתם הרבה נשאר בתית ונדבק ולא זרם לבבל. זה היה החלק הראשון של השיעור. החלק השני היה לגבי סיר המשתלח, שגם לפי המשנה וגם לפי הברייתא אין בו את הלב של עבודה בחוץ, אבל יש קושייה למה המשנה אומרת שזה בגלל שהוא לא ראוי לבוא לאוהל מועד, ואילו הברייתא אומרת שהוא ראוי לבוא וזה בגלל שהוא לא ראוי להיות מוקרב להשם. עונה הגמרא שבאמת הוא כן ראוי לבוא, כי הרי מגרילים אותו ועושים עליו עידוי, אלא שהמשנה דיברה אחרי שעשו את זה, ואמרה את הדיברה לפני שעשו את זה כל טוב.